יום רביעי, פרשה שאזינו, שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום, עם עניין הדיומי כמובן, משל נפלא, ששתר גונצד הקרבשה פדלביץ' זצל, בשביל מה לחכות לרגע האחרון. בימים האלו זה זמן לחזור בתשובה, לא לחכות שיהיה מאוחר, ואז ספק גדול למי מה לעשות. הוא מספר, ספר על איזה זוג, חתנו, אבל הרבה שנים עברו ועדיין, לא זכו בתואר הורים, לא להיות להם ילדים. כסף לא היה חסר להם. הם ניצלו את הכסף שיש להם בשביל לעשות מצוות. הם נתנו בשמחה את הכספים שלהם למצוות. ותמיד תמיד הם זכרו להתחנן ולבקש ברכה, ברכה לילדים. שנים חלפו, וממש לעת זקנה נולד להם ילד, ילד שנקרא יוסלי. כמובן שאין לשער, ואין לתאר את השמחה עצומה שהייתה להורים המבוגרים. אלא שמחמת הזקנה מצד אחד, ואהבה גדולה מצד השני, אז בחינוך של הבן הם לא כך ידעו, ופינקו אותו, נתנו לו לעשות כל מה שהוא רוצה, וכמובן היו לו הרבה דרישות, ועם השנים הוא גדל, והדרישות גדלו. קיבל כסף, ממתקים, החברים לא היו משהו. חברים לא טובים שרצו את הקרבה שלו בגלל הכספים והפינוקים שהיה לו. וככה יוסל הידרדר, איבד הרצון ללמוד, גמר את החדר, הוא לא הסכים ללכת לישיבה, פשוט הסתובב ברחובות עם החברים המפוקפקים. אמא שלו יכלה להחזיק מעמד, נפטרה מרוב צער, שם הרחם. אבא שלו ניסה כל הזמן לדבר אל ליבו, להזיז משהו, לשנות משהו. לא עזר. אבא מרגיש שגם הוא הולך לעזוב את העולם כדרך כל הארץ, והוא קורא לבן שלה, אומר לו, יוסל, תשמע, את החוזה המפוארת שלי, אני סוגר על מנול ובריח, אתה לא תקבל אותה. אני לא מרשה לך להיכנס אליה רק ביום הזיכרון שלי. אז תוכל להיכנס. כל הכסף שלי, הרבה כסף, מיליונים, אני תורם את זה למוסדות, ארגוני חסד. אבל למרות הצרות שאתה עושה לי, למרות הכאב שהבאת על אמא שלך, אתה הבן היחיד. אני אתן לך מהירושה משהו, תקבל דירה, תקבל עוד כמה מאות אלפי שקלים. אבל יש לי בקשה אליה, בקשה אחת, שתגיד קדיש לעילוי נשמתי. טוב, אבא נפטר, במקום להגיד ברוך דן האמס, אותו בן חולל ופוקר, מברך ברוך שפטורני, שמח שלו דירה, כסף, מתחיל לחגוג עם כל הכסף שהוא קיבל, וככה תוך כמה חודשים של בילויים ובזבוזים, הכסף נגמר. טוב, הוא מתחיל ללוות כסף מהחברים שלו, הם נותנים לו בשמחה, הם ידעו שהרי אבא שלו היה עשיר גדול, לא ידעו שהוא נשאל אותו לגמרי מהירושה, חוץ מאותו כסף שכבר הספיק לבזבז. הם מלווים לו, עוברים כמה חודשים, הם מבקשים את הכסף בחזרה, ואז הם מגלים שאין לו כלום. מתחילים בכללות, באיומים. בהתחלה הם מגרשים אותו מהדירה כדי למכור אותו, לקחת את הכסף שלו. טוב, ואיפה הוא יושן, יוסלה? הוא יושן על הספסלים ברחוב. מהר מאוד הוא מגלה שזה לא מכסה את כל החובות העצומות שהוא חייב להם, הם מאיימים עליו. אם הוא לא ישלם, הם יתנו לו איסורים עד צאת נשמתו. פתאום, תוך מצוקה גדולה, יוסל נזכר שעוד חודש יהיה היורצת של אבא. ביום הזה הוא יכול להיכנס לאחוזה, הוא מתחנן לחברים שלו, לשעבר, שיחכו עוד חודש, אז הוא יוכל להיכנס לאחוזה ולהוציא להם כל מיני חפצים יקרים שיוכל למכור אותם ולהרוויח הרבה כסף. טוב, הם מסכימים לחכות חודש, אבל הם מזהירים אותו. בגסות, כן, הם כבר חברים, הם כבר לא חברים שלה. שאם לא יביא, הם יטפלו בו כמו שצריך. הוא ידע כבר בדיוק למה הם מתכוונים, הוא כבר יספיק לראות מה הם מכירים. טוב. מגיע היום של הזיורצייט, יום הזיכרון, הוא נכנס, שוטר שעומד שנותן לו להיכנס, הוא נכנס ולא מאמין. הגן היפה היה מוזנח, הבית, חשכו עיניו. אין שום רהיטים, אין שום ציוד, אין שום כלים יקרים, תמונות פאר, נברשות, כלי כסף, כלי זהב, גורני, שום דבר, הכל ריק ושומם. הוא עובר מחדר לחדר, הכל שומם, מרוקן לחלוטין. ואם זה לא מספיק בשביל השוק שלו, הוא נזכר בחברים שמחכים לו בחוץ עם עלות וסכינים. פחד נורא. הוא נכנס לחדר הלימוד של האבא, ששם אבא היה נוהג ללמוד שעות ארוכות. החדר נשאר כמו שהיה, השולחן, הכיסא, אפילו הספרים במקום. עובר על השולחן, על השולחן חיכה לו משהו. על השולחן יש מעטפה שכתוב עליה עבור בני יקירי. יוסלי מקווה שיש שם כסף, אבל לא. פותח את המכתב, הוא מתחיל לקרוא אותו והדמעות זלגות לו. וככה אבא שלו כותב לו, מה משרוח הקוידש? אני מתאר לעצמי, יוסלי, מה המצב שלך עכשיו? זרקו אותך מהבית, ישן ברחובות. חברים הכי טובים שלך עומדים ליד הדלת, מאיימים להרוג אותך, מה תחזיר להם את הכסף? הלוואי שמה שאני מתאר לעצמי לא נכון, אבל נראה לי שזה בדיוק מה שקרה. צר לי מאוד. הרסת לך את החיים שלך. אמא שלך נפטרה מרוב צער. וגם אני, גם אני היה לי צער מאוד גדול ממך. אנא יוסל, בני היקר, תפוס את הרגע האחרון. אין לך מה להפסיד. הרי אם יש, הרי אם תצא לחברים שלך, הם יארגו אותך ביסורים. על זה שאין לך כלום להחזיר להם. עדיף לך שתקבע את עצמך במידת בית דין. תחזור בתשובה שלמה. תזכה לעולם הבא. אפילו הכנתי לך דרך לבצע את זה, אומר. מאחרי הארון יש דלת סתרים, תיכנס. יש שם כיסא עם חבל שורד בתקרה, שם ירחי. יש שם נוסח של וידוי. תגיד בדמעות שליש ותצא מהעולם נקי. זה עדיף ממוות לידי חרורים שלך, מוות ביסורים. טוב. הוא נכנס, נכנס לחדר סתרים, כורך את החבל סביב לצוואר, מתחיל להגיד וידוי, הוא רואה כמה שהוא בכה, הוא בכה, מתחרט על כל המייסים שלו, יכל להיות צדיק ועשיר, ולאיפה הוא הגיע? איפה הוא נמצא עכשיו? באיזה מצב נוראי, איזה מצב? הוא גומר את הוידוי ודוחף את הכיסא, חשב שהוא מת, אבל פתאום מוצא את עצמו על הרצפה, אז הוא חושב לעצמו, איך לא נפטרתי? איך אני בחיים? הרי משכתי את החבל. היה פה משהו מוזר. חבל לא קורח. פשוט לא מחובר לשום מקום. פתאום נופלת על הריצה איזה מעטפה, כנראה היא נפלה כשהחבל נמשך. הוא לא מבין מה קורה פה. הוא קורא את ה... הוא מרים את המעטפה, קורא את המכתב. יוסל בני, מצאת את הכסף, את סליחה, את המכתב. כנראה שחזרת בתשובה. אני בטוח שמעכשיו תדע איך לחיות. אל תחשוב שזלחתי אותך, תמיד אהבתי אותך. תמיד קיוויתי שאני אוכל להחזיר לך את הכסף, שאני אוכל להעביר לך סליחה כסף. אבל הכסף אליך רק לדברים קדושים וטובים. אתה בטח יודע שתרמתי את הכסף למוסדות, אבל זה רק חלק קטן מהרכוש. לך לרצפה, לבלטה השלישית משמאל, תרים אותה, תראה מה הכנת לך. שטר מוכיח שאתה ביילים על כל הווילה הגדולה הזאת. אני מקווה שתתחתן עם אישה טובה, תתקל לילדים, תתחיו באותה הווילה, באותה אחוזה גדולה, תיעודים קשרים, וגם תדע לך שכל הרעיתים שמורים לך במרטף למטה אצל העורך דין שלי. במרטף למטה, חוץ מזה אצל העורך דין שמור לך הרבה כסף. אני רק מקווה שתדע לנצל אותו, באופן הראוי לחיות, כמו יהודי. מאבא האוהב, מסיים את המכתב, המכתב השני. תגידו אתם, מסיים רב שבתאי יודלביץ', למה לעבור את כל מסלול האיסורים הנורא של יוסל'ה? למה לחזור בתשובה רק מתוך צרות רבות וקשות? בואו נעצום את העיניים, נראה את אותם אנשים שהשנה חרב עליהם עולמם, השם ישמור. נראה את אותם אנשים ששוכבים, מתייסרים בבתי חולים. אותם האנשים שהרופאים מכינים אותם לגרוע מכל, איך הם מתנהגים. בואו רבו ישי, כדאי לנו להתחזק, להתעורר עכשיו, שלא נצטרך את מסכת היסורים הנוראית הזאת. עכשיו בימים האלו, תרס ומתשובה, נדע מה התפקיד שלנו בעולם ונתקדם, לא להישאר עומדים על מקום אחד. קבל קבלה אחת קטנה, זה כבר נקרא תשובה. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים שכתב הרב יקותיאל יהודה גנזל שליטה והמבשר. תשפ"א, ראשתיבס תהיה שנת פה אלף, א', פה איתנו יהיה אלופי שלא אילום. הסוטן אומר, מתחיל את המאמר שלו, הוא היה מוכן כרגלו. חבלות סדורות של הווירס מכל הצבעים, החזקים, הבולטים, הנה יום הדין, הוא מעמיס את הכל על המוזניים, הכניס את כל הסנגורים לפלונטר רציני, עברות אישיות, עברות ציבוריות, נפיות, משברים, עירורים, מייסים, כל מוכן, מסודר. בעיניים שלו, הערימה הזו דומה לעוגת קצפת אחת גדולה. לידידם שמלכה הסנגור, מדובר בחבילת תנק שהגיעה לדיבור ישיר, שר מהאופל, אלו ואלו במלל ממעל. ואז נזדק בשמיים סדק קל, מחזה ביתי פשוט עולה, עד לפני גיזה הקובו, הנה עוד אמא של תף שין פי ועוד אבא של תף שין פי. הם מתבשרים שהילד הקטן שלהם צריך להיכנס לבידוד. הם מגלים שהוא מפדח תסמיני קורונה שונים. הם לא חושבים לרגע. ומהרים לעזוב את העבודה והחיים למשך שבועיים מסתגרים מהילד, נכון? עד לרגע זה הם ברחו מהקורונה. כי בורחים מהאש, כן שפעת, לא שפעת, כן דימיונות, לא דימיונות. אף אחד לא רוצה להיפגש עם אותו נגיף פונים אל פונים. אבל כשזה מגיע לילד שלהם, הם לא חושבים פעמיים. ידבקו, ידבקו. העיקר לא להשאיר את הילד לבד, לא משנה אם מדובר בילד שמרווה את ההורים נחת, הוא מאכיל אותם מורי וחרויסת. והמחזה הזה, שואג מאליו, נורן די בשמיו, נכון? אנחנו מאכילים אותך קרפס ממלח, הנה חבלות של האבונות שלנו, סדורות בדק התאיגור, אבל אתה אבא רחמן, לא תוכל להיות פחות רחמן מרבי חיל, חי מביתר הלית ומרת כהן מירושלים. אם הם לקחו על עצמם כל סיכון והניחו הכל בצידה, רק כדי לטפל בילד שלהם, אתה תוכל להניח אותנו לבד, תוכל לתת לנו להיכנס לבידוד לבד, להתמודד לבד, ברור שלא. ברור שזה הזמן, דווקא בשלהי תשפ"א, כוח התשפ"א, סליחה, דווקא בשלהי תשפ"א, בואך התשפ"א, להיכנס איתנו, בידוד ביחד, או ביחד איתנו, תהיה איתנו בו יראו אלו. והאמת, האמת אבא קדוש, אתה יודע שגם אותם הורים שהכירו ילד מרדן בעקשן אחרי שאתה כמה ימים, פתאום הם גילו כמה מעלות מוזבות יש לילד הזה, כמה טוב וטוב מסתתרים תחת מעטי העקשנות. תנסה אבא לי וגם תבחש. הרי אתה יודע, תעלומות, חיף ונסתור אז ביום הדין, אתה רואה מה שיש לנו בלב בפנים בפנים, מתחת לכל החזות של האווירס והקשנויות. אתה הריבון של עולם יודע, תעלום אס לב, אתה יודע כמה השתוקקות יש בנו בכל אחד מאחד. אבא שלנו, היחיד שמרגיש אותנו ומכיר אותנו. אנחנו חוזרים בשבילי הגלימה של שם, אנחנו נקרים וחכמו אותו, זה התות שתופס בחלטל של אבא. כמו ינק שמשליך שערות זקנו של אבא אבו, איך אמרנו בתפילות? אשר עוד המסתמץ בו, אנחנו רוצים להתאמץ, להתחזק בך, אבא בוא איתנו ביחד. טוב שין פי א', תהיה שנת פה אלף, פה איתנו יהיה אלוף ושלא אילום ירגיש אותנו, יראה כמה אנחנו משתוקים אליו, להשתום את פי המסטים, אחת ולתם. ואנחנו ממשיכים חיים יומי. חפץ עם החיים. מי לא חפץ עם החיים? חיים יומי. אנחנו עדיין, אז כותרת היא למה נמלט רבי אלופיאן, זכר צדיק לברוך מהמקלט, בעיצומן של ההפצצות. אנחנו עדיין נמצאים בהקדמה של חפץ חיים לספר שלו, הקטע שנלמד היום, קטע בטעם החומרה מיוחדת שיבוא לשנורי. למה באמת האבון הזה הוא זה שגורם לכל הגלויות וכל הצורות, והוא זה שמעכב את הגאולה. את החפץ חיים מביא כמה טעמים מזה. טעם הראשון, הוא מביא מהזוהר הקדוש, פרשת פקודי, שעל ידי האבון הזה, הוא אומר, הזוהר מעורר אדם את המקטרג הגדול על כלל ישראל, ועל ידי זה הורג כמה אנשים בכמה מדינות. והביאור המוסופים, של דיר שמביאים, מה עושים רבי אלוקיין, בזמן המלחמה היה במקט עם עוד כמה אנשים, פתאום אומר לו אחד האנשים שם, רבי, מדברים פה לשנורא. אמר לו, רבי, מדברים לו לשנורא? בוא נברח מכאן. והם ברחו. רצו מחסה באיזה מקלט אחר. ואז השם מרחם, נפלה פצצה למקלט הראשון וגרמה לאסון גדול. עוד החופץ חיים מביא שזה הכוונה של הגמור, כשהיא אומרת שכל מספר לשון הרע מגדיל אבונות עד לשמיים, ככה גם הוא בא בטונת ואליור, שלשנו רואה עולה עד כנגד כיסא הכובד. בהקשר הזה מביאים באור מסופים דברי הגאון רב חיים ברלין, משהו קצת באיגרת בהקדמה לכוכבי אור, שרביץ אלי בלזר, זכר צדיק לברכה ניגע לו בחלום, שאל אותו מה קורה בשמיים, ענה לו רבי צדיק שהדין שמיים חמור מאוד, אי אפשר לשום אדם בעולם הזה לשער, ובייחוד מקפידים על דיבורים אסורים. בייחוד מקפידים על דיבורים אסורים שנאמרו שלא כהוגן. ועוסק בזה הגאון הרב שקובסקי, חתנו של הרב בלזר, שהגמר למחיים ברלין אמר לו באותו עניין, שרביסטל אמר לו שאומנם על תלמיד חוכם, יש הרבה מיציאו יושר בשמיים, אבל חטא לשון, מקפידים מאוד, ורבל היה מספר את המסת התרגשות, והם מסתים ככה בזעקה, ממקי הלב, אבל חטא לשון, נורא, וחטא לשנור, נוירו מאויד, נוירו מאויד, אף אחד לא בא להגין על מי שחוטא. אנחנו משכים דפיים בהלוכה. איך את מעביר? אנחנו חוזרים לטוף כפיודה לציב בייס, מלאכת עבר אסורה בשבת, לא כולל את הכברת אש, שלא הייתה קיימת, אלא גם תיקון אש קיימת באופן שתדלק יותר טוב, או להגדיל אש קיימת, ולכן לדוגמה, להטות בזיך של נר שיש בו שמן לפתילה דולקת, באופן שהשמן מתקרב לפתילה, זה נחשב כעבור, בגלל שזה גורם להגדלת אור הנר. כך גם מלאכת מחה בשעת אסורה בשבת, לא כולל את רק כיבוש לחלוטין, אלא גם אימום האש והקטנה של האש. אם אלה הטייה של בזיך באופן שהשמן מתרחק מהפתילה, זה גם יהיה נחשב כקיבוי. זה גורם להקטנה של אור הנר. כמו כן, הפחתה מחומר הבהירה של האש. זו עשויה לגרום במישרים לאימום האש, לכן דוגמה אסור גם ביום טוב. שכן שאין על הנרות יותר מוסי. להוציא שמן מהבזיך של הנר שדולק, שהפעולות האלה גורמות לאימום אור הנר. וגם כשהוצאת השמן מהבזיך לתוך על נפש, זה עדיין בספק. זו בקצרה על מה שלמדנו אתמול, לדעת שאנחנו נורך כיבוי אש שעומדת לשרוף מאכל, כל שכן כיבוי אש רק תגרום שלא יהיה מקום לאכול בו, לא מוגדרים כתוך אוכל נפש, ולדעת הרמו הם מוגדרים כתוך אוכל נפש. והם לא מותרים, אלא כשאין נצא אחרת לדעת הכיבוי, ולכן אם אפשר לגרום לכיבוי האש שלא בידיים, לחסוס בין המאכל לאש או לאכול במקום אחר, אסור לחבות. החלקו הפוסקים מנוגע למקרה שבו אש עומד לצוף את המאכל, ואפשר לחבות איתו. או לחילופין, להעביר אש אחרת בלו שלו. האם לדעת הרמות, צריך להעדיף את המרת האש האחרת בפני הכיפור. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, ונזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. על הסוהרים שקוצרים לצוח מנחת העומר שמקבים בתזיין ניסון, כתוב בתורה, רשיס קצירכם. ושוב חזל שהקצירה הזאת צריכה להיות ראשונה לכל הקצירות. לכן אסור לקצור בכל ארץ ישראל, אפילו שיבולת אחת מחמשת מיני דורות. אין קצירת הסוהר מלמנחת העומר. בזמן הזה שלא קוצרים סוהר מלמנחת העומר, אז יש אומרים שאסור לקצור עד תחילת ליל ט"ז בניסן. יש אומרים שאסור לקצור עד תחילת יום ט"ז בניסן. יש אומרים שבדי הפסקים נראה שאיסור שקצרה בכלל לא קיים בזמן הזה, ככה להימנה גבל, רצו להחמיר. יש באמת מי שהורה להימנה מקלישה של קיבולי בר, שני ט"ז ניסן. חוץ לארץ, אין איסור קצירה מצווה חדשה, גם לפני תזיין בניסן, לא מהתורה אלא מדרבנן, גם לדעת הסברים שהחודש אסור בהכלה בחוץ לארץ מן התורה, קצירה לא באי. ולסיום רבותיי, התחזקות יומי, האם אפשר כפרה בלי תשובה? אז הגאון רבי חיים פרידלנדר מביא בשם הסבא מכלם, שראש השונה שייך שיהיה בשוק, ובשל לשבת, סוכר שייך בלי לולוב, גם בלי סוכר הם ירדו בשבת, אבל לא שייך עם כיפר בלי תשובה. והפלא יועץ אומר, שאמרים וידועים בלי לשים לב, אז וידועים לא יועילו לעצורות רשע. ועד רבה, וידוע כזה יכול להכריע שמרחם לכף חובה ומוסיף על הוויד. משתדל רבותיי, משתדל ללמוד, ללמוד את הפירוש של הוידוי, ובשעת הוידוי נקבל עצמנו לחזור בתשובה שלנו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, בשורות טובות, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ורוחניות וגשמיות, בשורות טובות וכל תפילות.